כי הרמב״ם בשורש החמישי, יש לנו 14 שורשים, כבר הזכרתי את זה לא פעם, שבהם הוא קובע את הכללים של מניעת המצוות, מה מונים ומה לא מונים ואיך מונים. בשורש החמישי הוא כותב, השורש החמישי, שאין ראוי למנות טעם המצווה, מצווה בפני עצמו. אז יש פסוק שמסביר את הטעם של המצווה, למה זה נעצר, אז את זה לא מונים במניין המצוות.
אתה
מתכוון
את הטעם?
את הטעם, כן. למשל, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, אז המלך אסור לו להרבות נשים, והסיבה כדי שלא יסור לבבו. אז הסיבה היא לא מצווה. למרות ש... ולא יסור לבבו, המילה לא, ישמר, פן, על ולא, הגמרא אומרת שזה לאו. אבל בהקשר הזה כמובן זה לא שבא לנמק ולא בא לצוות. אז לכן זה לא נמנע במניין המצוות. הרבה פעמים אנשים קושרים את הטענה הזאת של הרמב״ם לשאלה האם יש בכלל טעמים למצוות. זאת אומרת, יש, הרמב״ם כותב במורה נבוכים שיש כאלה שחושבים שאין לתת טעם למצוות בגלל שאז המצוות הופכות להיות מין משהו אנושי פשוט, שכל אחד בעצם, כל אדם היה עושה אותם, היה יוצא מהם התוכן האלוקי שלהם, כן? לא היה נשאר בהם שום דבר מיוחד מעל הספירה האנושית. והרמב״ם אומר שזאת טעות גדולה, זה כת השוטים, אני לא זוכר, הוא קורא להם שמה, בגלל שהם הופכים את הקדוש ברוך הוא ליותר גרוע מבריאותיו. זאת אומרת, אם אנשים עושים דברים מסיבות הגיוניות, והקדוש ברוך הוא עושה דברים סתם, בלי שום סיבה. זה לא קשור לשאלה אם אנחנו יכולים לדעת את הטעם, אבל צריך להיות מאחורי הציוויים איזשהו טעם. האם אנחנו יכולים לדעת או לא? אז פה זה באמת שאלה, אני חושב שהקראתי על זה פעם, דיברתי על גזירת הכתוב, אז כמעט בטוח שדיברתי. אז מקובל לחשוב שאם יש פסוק שמצווה אותנו משהו, אז אין טעם, זה גזירת הכתוב, כי אם היה טעם אז למה לקרא סבריו? אז לכן יש איזושהי נטייה לחשוב שאם יש פסוק אז אין טעם, אבל זה לא נכון. גם אם יש פסוק, אז אמור, כמו שהרמב"ם אומר, אז אמור להיות איזשהו טעם. אז למה צריך באמת את הפסוק? למה לקרא סבריו? אז הרבה פעמים הטעם, נגיד, לא מספיק חזק, או לפחות אנחנו לא היינו חושבים שהוא מספיק חזק כדי להתנהג על פיו, והתורה אומרת זה בסדר, זאת אומרת אפשר לתמוך על הטעם הזה ולפעול על פיו. דוגמה לדבר, למשל, יש בפרק בן סורר ומורה, אני חושב לי שאיפשהו מתישהו דיברתי עליו, אני לא זוכר כבר, בבן סורר ומורה יש דרשה של בן ולא בת, זאת אומרת שלא עושים, לא עושים דין בן סורר ומורה בבת. והמאירי כותב שם שלא עושים את זה מפני שאין דרכה של בת להימשך וללסתם את הבריות. הרי הגמרא מסבירה שם למה בן סורר ומורה נידון, אז הגמרא אומרת שהוא נידון על שם סופו, משנה בעצם, שאומרת שנידון על שם סופו, שסופו הוא ילסתם את הבריות. אז אומר המאירי, אין דרכן בנות לעשות את זה. אז ואז שואל המאירי בעצמו, שואל, בירושלמי כתוב במפורש, בבבלי זה גם די ברור, כתוב שזאת גזירת הכתוב, בן ולא בת. אז שואל המאירי, אם זה גזירת הכתוב, אם זה יש טעם כזה, אז למה חז"ל מתייחסים לזה כגזירת הכתוב? אז הוא אומר שזה לא אומר, גם לגזירות הכתוב יש טעם, ולא רק שיש טעם, אלא אפילו אנחנו יכולים להבין אותו. כי זה שיש טעם אנחנו לא יכולים להבין, אז ברור למה צריך פסוק. צריך פסוק כדי להגיד לי את הטעם. אבל אומר המאירי, פה אנחנו אפילו יכולים להגיד אותו, הנה אמרתי לכם מה הטעם, ובכל זאת היה צריך את הפסוק. למה היה צריך את הפסוק? אז אפשר לשער שכוונה, הרי יכולתי באותה מידה להגיד, אם יש פה איזשהו ילד שהוא עם אופי נהדר והכל בסדר, הוא גנב תרתימר בשר ושתה לוג יין, אז לא הייתי עושה בו דין בן סורר ומורה, כי הוא לא יבוא ללסתם את הבריות בסוף. זה שיקול סביר. אולי מישהו היה יכול להגיד אותו. אולי כן, אולי לא. אם יש קבוצה של ילדים עם איזשהו מאפיין מסוים, שההערכה היא שהם לא יגיעו להיות שודדי דרכים בסוף החיים שלהם, אז לא נעשה בהם דין בן סורר ומורה. אולי כן, אולי לא. אז אותו דבר, קבוצה של הבנות. אז נכון שהבנות באופן כללי פחות מועדות אולי ללסתם את הבריות בסוף, אבל זה לא בטוח שבגלל הייתי עושה, הייתי מסיק את המסקנה שלא עושים דין בן תורה ומורה בבת, כי בסך הכל התורה עובדת לפי הכללים, וכשיש חריגים, אז יש חריגים. אז לכן, למרות שאני מבין את הטעם, עדיין צריך פסוק. הפסוק אומר לי שהטעם הוא מספיק משמעותי, שאני יכול לסמוך עליו ולפעול על פיו. הסבר אחר, למה צריך פסוק למרות שאני מבין את הטעם, הסבר אחר זה למשל, זה כאשר הטעם סותר עקרונות הלכתיים אחרים. הטעם הוא לגמרי חזק וברור, והייתי הולך אחריו. אבל מבחינת עקרונות הלכתיים אחרים, לא הייתי אמור ללכת אחרי הטעם הזה. למשל, אני לא יודע מה, בן אדם, הודעת בעל דין. הודעת בעל דין, אז היגון אומר שצריך להאמין לו, בן אדם לא מרשיע את עצמו סתם. אוקיי? אז הודעת בעל דין, כמי יודעים דמי זה נורא הגיוני, אז למה צריך את כיהו זה? למה צריך את הפסול? בגלל שהכלל בגמרא הוא שהאדם פסול לעדות. הוא אדם קרוב אצל עצמו. הוא בעל דבר. אז ברגע שיש כלל הלכתי שאומר שאתה לא יכול לקבל עדות של בעל דבר, אז זה לא משנה שהסברה אומרת שכשהוא מודה הוא מאוד נאמן. גם קרובים הם מאוד נאמנים, והתורה אוסרת לקבל את עדותם. וקוראים לזה גזרת הכתוב בגלל זה. זאת אומרת שלמרות שהם נאמנים, ואין חשש שהם משקרים, אין אדם חוטא ולא לא, בכל זאת לא מקבלים את עדותם. אז מה זה אומר? שגם בהודעת בעל דין, למרות שאת הסברה אני מבין לגמרי, ואני חושב שהיא מספיק חזקה שגם הייתי פועל על פיה, ובכל זאת התורה מוצאת לנכון לכתוב את זה, בגלל שזה סותר כלל הלכתי אחר, שבעל דין פסול לעדות. אז זה אומר שבעצם מאחורי הפסוקים יושבים טעמים. אבל על זה הרמב״ם לא מדבר. כי בהקשר של טעמים שלא כתובים בתורה, אלא טעמים שאנחנו דורשים, אז שם אין מה להגיד שאת זה אנחנו לא מונים במניין המצוות. כי שיטת הרמב״ם, ועל זה דיברתי כבר בעבר, שיטת הרמב״ם היא שמונים במניין המצוות רק דברים שמופיעים בתורה. אפילו לא דבר שיוצא מדרשה, בטח לא משהו שבכלל לא כתוב בתורה. אז כיוון שכך, אם הטעם לא כתוב בתורה, אז ודאי שלא עולה על הדעת שאנחנו נמנה את הטעם כמצווה. הרמב״ם מדבר על מצבים שבהם התורה עצמה כותבת את הטעם. כשהתורה עצמה כותבת את הטעם, אז הטעם מופיע בתורה. ואז אומר הרמב״ם, היה מקום להגיד שנמנה את הטעם במניין המצוות, והוא אומר בשורש הזה שלא, אנחנו לא מונים את הטעם במניין המצוות. זה מה שהוא אומר, פעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין, ויחשוב בהם שהם מכלל מה שיימנה בייחוד. זאת אומרת, לפעמים טעמי המצוות מופיעים בתורה, והניסוח, ניסוח דומה מאוד ללב, כמו לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. הייתי חושב שזה לב, על הסרת הלב. אז זה דמיון להבין. ויחשוב בהם שהם מכלל מה שיימנה בייחוד. אז היה צריך למנות את זה, מה זה בייחוד? הכוונה לחוד. זאת אומרת, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, שני לבים. זה הכוונה בייחוד. כי אם אני מונה רק את הטעם ולא את המצווה, זה חסר משמעות. למה זה חסר משמעות? כי זה אותו דבר. תחשבו, נגיד שאני הייתי אומר לא ירבה לו נשים, ואני הייתי חושב שהטעם הוא כדי שזה לא יסיר את לבבו, לא כתוב בתורה. אז אומרים לי, יכול להיות שהייתי מונה את הסרת הלב, לא את ריבוי הנשים, בתור איסור. מנחינמי, מה זה משנה? באמת זה האיסור. האיסור על הסרת הלב, רק איך מגיעים להסרת הלב? מרבים נשים. אז לכן בהקשר, אם הטעם לא כתוב בתורה, אז אין אבא אמינה למנות את הטעם במניין המצוות, אבל גם אם הייתה, זה לא ממש משנה. כי למנות את הטעם ולמנות את המצווה זה אותו דבר. את הטעם זה רק אומר לי מה בעצם אתה אמור, לאן אתה אמור לא להגיע.
לא, אבל יכול להיות שאייפון
יסור לבבך.
אייפון גם
יסור לבבך.
אוקיי.
יכלת להגיד
יסור
דורייתא. מן החינם? אז מה, מי אמר שלא?
לא, אם הייתי כותב, לא יסור לבבו, אז אתה יודע,
כל הדברים... לא, אבל גם אם אני מונה את לא ירבה לו נשים, הייתי יוסר אייפון. מה ההבדל? הרי לא ירבה לו נשים בסופו של דבר, בדיוק, זה אמצעי כדי שלא להגיע להסרת הלב. אז עכשיו אני מבין שגם אייפון אסור. למשל כתוב כי יגח שור איש את שור רעהו, ולכן צריך לשלם. עין כלב? כלב שלי שנושך מישהו אחר, גם צריך לשלם. למה? הרי כתוב שור. כי ברור לי שמאחורי העניין בעצם יושבת אחריות של אדם על ממונו שמזיק. אז לכן, מה זה משנה אם אני מונה את החובה לשלם כשהשור שלי הזיק, או שאני מונה את החובה לשלם כשהממון שלי הזיק, את האחריות שלי על ממוני. זה אותו דבר בעצם. אז לכן, כן.
ולא
תתורו. מה?
ולא תתורו
אחר.
מה
עם זה?
דומה ולא יעשור עם הרובה.
לא תתורו, זה פסוק שכתוב במפורש, שם ברור, זה נמנה עשר כל מיני המצוות.
אבל זה
מצווה
מפני עצמה.
ברור, כן.
הדיון של הרמב"ם הוא דיון פדורלי, מה נמנע ומה לא נמנע, הוא לא מהותי.
נכון.
זה לא שאין את ה...
דיברתי על זה כבר, שהשורשים של הרמב"ם הרבה פעמים אין להם באמת השלכה הלכתית, לפחות לא ישירה, מתוך כדי הדיון.
לא לגבי האם יש טעם או אין טעם, או אם הטעם הזה...
זה יכול להיות אחר.
לחשב
פה
או לא, אם יש
כל הזאת.
לזה ויש לך לפחות את ההשלכה של מה שנמנע בלאו, אז ממילא חייבים עליו עונש. למשל מלכות, איפה שאין לאו, אז אין מלכות גם.
לא, אבל יש לאו. אם אני מונה את האיסור או שמונה את הטעם, בכל מקרה יש לאו על הכל, כולל על האייפון. כי האייפון זה הלאו של שנעשה.
אם לא נשים ולא יסור לבבו, ואני מונה יסור לבבו, כלב נוסף.
לא, לב נוסף עוד לא הגעתי, רגע, זה נגיע עוד מעט. אני מדבר כרגע כשהטעם לא כתוב. וכשהטעם לא כתוב, אלא אני משער מהו הטעם, אז אין טעם לכתוב שלא למנות את הטעם. א', כי אין אבא מינה, הוא לא כתוב בתורה, וב', זה לא משנה, גם אם הייתי מונה את הטעם, למנות את הטעם ולמנות את האיסור זה אותו דבר. מה שהרמב"ם מדבר... לא, אז רגע, עכשיו אני אומר, אבל כשהרמב"ם מדבר על מצבים שבהם הטעם כתוב בתורה, להרבה אנשים ולא עשו לו בבוא. עכשיו, כאן הוא אומר... שהאהבה מינה שנגדה הוא יוצא זה למנות את שני הדברים, בתוך שני איסורים, לא ירבה לו נשים וגם לא יסור לבבו. ואז יש לזה גם השלכה הלכתית, היבקים וכל מיני דברים, נראה את זה עוד מעט.
זה בדיוק המחוק הפעמים.
נכון, אני עוד רגע, עוד רגע מגיע.
עכשיו,
לפני שהרמב"ם
זה לא להגדיר איך הוא
מורה
את המצוות מול אחרים
שמונות המצוות? אוקיי, אז הרמב"ם אומר שאם הטעם כתוב במפורש, אנחנו לא מונים את שני הדברים, לא מונים אותו בייחוד. מה הכוונה? אפשר למנות אותו אם אתה רוצה לבד, כי לבד למנות אותו זה ממש לא משנה אם אתה מונה את האיסור או את הטעם, אבל לא בייחוד. זאת אומרת, לא לראות בזה שני איסורים. והוא מביא דוגמאות, וזה כאומרו לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקקתה ולא תחתי את הארץ. עוד פעם, זה איסור וטעם. אומרו ולא תחתי את הארץ הוא טעם לאסור מה שקדם, כאילו יאמר כי אתה אם תעשה זה תרבה ההפסד בארץ, וכאומרו אל תחלל את ביתך להזנותך ולא תזנה הארץ, שאומרו לא תזנה הארץ הוא טעם, כאילו יאמר שטעם איסור זה כדי שלא תזנה הארץ. לכן לא תיקחו כופר לנפש רוצח ולא תחניפו את הארץ, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז העיקרון שהרמב"ם קובע פה זה שטעם כשהוא מופיע בתורה אנחנו לא מונים אותו כמצווה. עכשיו השאלה שעולה כאן זה שיש מחלוקת במחלוקת תנאים רבי יהודה ורבי שמעון, והשאלה אם דורשים או לא דורשים טעם הדקרה. נכון? דברים ידועים. רבי שמעון דורש טעם הדקרה ורבי יהודה לא דורש טעם הדקרה. עכשיו כמובן רק להבהיר, אף אחד מהם לא, נדמה לי, לא מנסה לטעון שאין טעם לקרא. אבל השאלה, האם להשתמש בפרשנות תכליתית, מה שנקרא, זאת אומרת, דרך הטעם, כדי להסיק מסקנות הלכתיות. אז רבי שמעון אומר של זה, ורבי יהודה אומר שלא עושים את זה. נגיד, לא תחבול בגד אלמנה, כתוב, אז רבי שמעון אומר, אלמנה עשירה אפשר. כי אלמנה עשירה, אין את הבעיה של לחבול בגד אלמנה כמה לקחת משכון על הלוואה. נתתי הלוואה ואני רוצה לקחת משכון. אז בהלוואה, באלמנה עשירה אין את הבעיה ולכן אפשר לקחת משכון. באלמנה ענייה אסור. ורבי יהודה אומר לו לא דורשין על טעם הדקרה. זאת אומרת, אנחנו לא שואלים למה אסור לקחת משכון בגלל שהיא מסכנה או בגלל כל מיני דברים כאלה, עוד מעט נראה זה לא בדיוק. אלא אם כתוב לא תחבול בגד אלמנה, אז זה לא תחבול בגד אלמנה. נקודה, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. עכשיו, למה באמת לא לדרוש טעם הדקרה? אז אפשרות אחת אומרת שאם תדרוש טעם הדקרה, הגמרא עצמה שם בהמשך מביאה ש... אני נסלח לזה פה... אני חבלו את איזה זה בדרבנן, אבל יש את שלמה המלך, שזה פה נדמה לי, כן, כתיב לא ירבה לו נשים, הרי שתי מקראות נתגלו, כן, אמר ביצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם. כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. הוא כתיב, והיא לעת זקנת שלמה, נשב, ייתו את לבבו. הוא כתיב לא ירבה לו סוסים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. הוא כתיב, ותצא מרכבה ממצרים בשש. זאת אומרת, יחזור למצרים. אז בדרך כלל, זה אמנם דף אחרי הדיון על טעם הדקרה, אבל אפילו בראשונים כבר, ועוד יותר באחרונים, קושרים את הדברים, ואומרים שמה שאנחנו לא דורשים טעם הדקרה, זה בגלל החשש שאנשים ייקשלו. למה? כי אם... הגמרא שם מסבירה למה הטעם לא כתוב. היא לא מסבירה למה לא דורשים. למה הטעם לא כתוב? הוא לא כתוב כדי שלא נתבלבל. אוקיי? אבל כתוצאה מכך אני אומר שאם זה כך, אז ברור שגם לא נכון לדרוש טעם הדקרה. עכשיו הוא לא כתוב. אז שמה, אני אכתוב אותו בעצמי. אז אם אני אכתוב אותו בעצמי, אז מה עשינו? אני אגיע לאותם בלבולים שמהם חששו. אז באמת, זה ההסבר המקובל. למה לא דורשים טעם הדקרה? שאולי...
דורשים שהוא לא כתוב בכוונה.
כן, כן. שאנחנו יכולים לטעות. כיוון שאנחנו יכולים לטעות, אז נגיע לדברים בעייתיים. הבעיה עם ההסבר הזה, זה שתי בעיות עיקריות שאני רואה בהסבר הזה. בעיה אחת, זה שאם אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, אז הסיכוי שנגיע לטעות יהיה גדול יותר. כי נגיד שלא תחבול בגד אלמנה. בסדר? עכשיו אני אומר שזה בגלל שהיא מסכנה. אז אומר לי מישהו אחר, לך תדע, אולי זה לא בגלל זה, אולי בגלל סיבה אחרת. יש לי עכשיו שתי אפשרויות. או שזה בגלל שהיא מסכנה, או שלא, שיש איזשהו טעם אחר שאני לא יודע, אף אחד לא יודע מהו, אבל אולי משהו אחר. עכשיו, אם אני צודק שהטעם הוא שבגלל שהיא מסכנה, אז אלמנה עשירה מותר לקחת משקון. אם אני לא צודק, אז אסור. אז עכשיו אומרים לי, אל תדרוש טעם הדקרה. אבל אל תדרוש טעם הדקרה, פירושו, תנהג באופן הלא הגיוני, כשיש לך אופציה לפרש את זה באופן ההגיוני. למה לעשות דבר כזה? פה אין חשש לטעות. הרי אם אני פרש באופן הלא הגיוני, אז הסיכוי שאני טועה הוא עוד יותר גדול. הרי זה פירושו שהאופן הראשון הוא אופן הגיוני. הגיוני פירושו שסביר שזאת כנראה הסיבה שבגללה נאמר האיסור. אתה אומר לי נכון, זה סביר אבל זה לא בטוח. מה זאת אומרת? זה רק 70%, לא 100%. אוקיי, והאופציה שאתה מציע היא 30%. זה יותר טוב?
לא.
זה לא יוביל יותר
טוב. אני נמנע, זה פה לקחת סיבה.
לא, להימנע זה גם החלטה. להימנע זה גם החלטה.
אבל אתה לא תעבור איסור.
למה? בטח שאני אעבור איסור.
נניח שהטעם באמת שמביא לזה שמהאלמנה השירה אפשר לחבור.
מה זה אתה לא חובר? אתה לא חובר?
אני עברתי איסור?
לא, בטח. אתה פגעת בזכויותה, אני רוצה את ההלוואה שלי בחזרה. אגב, זה לא רק פה, יש מקומות שזה יכול להיות ממש איסור, אבל אני רוצה את הזכויות, אני מלווה לאלמנה הזאת, אני לא אראה את הכסף. אבל שמה אני לוקח משקון? לא סתם כדי להתאכזר. אני לוקח את המשקון כי אני רוצה את הכסף שלי, עכשיו זאת זכותי, זה כסף שלי. אתה לא נותן לי, אתה פוגע בזכויותיי, זה לא איסור, זה פגיעה בזכויות. יש מחיר לכל דבר, כל החלטה הלכתית יש לה מחירים. ולכן, אגב, לפעמים זה ממש איסור, אני לא חושב שיש אסימטריה כזאת.
אולי לא נעבי אחר כזה, זה באמת איסור.
מה?
אולי בגלל זה גם גדול תעבי, זה גם
איסור. עוד יותר, כן, אני יכול לא לעבוד בגלל זה, אבל בטח יהיה איסור, נכון? בגלל זה הייתי אותה, כן, הפרוסבול, כדי שילבו. זאת אומרת, אז לכן התחושה הזאת כאילו שאפשר לטעות, אפשר לטעות לכל הכיוונים. זאת אומרת, כל החלטה היא החלטה שעושה משהו ולא עושה משהו אחר, ויכול להיות למחירים, כן? כמו הרב חיים המפורסם שבאה אליו האישה שלקחו את הבן שלה לצבא, כן, הגזרת הקנטוניסטים. לקחו את הבן שלה לצבא, אז היא שאלה אותו אם היא יכולה לנסוע לסנט פטרסבורג בשבת, כדי להשתדל לשחרר אותו. אבל ודאי ודאי, מצווה רבה, תיסעי בשבת. אני אומר לה, מה, אתה כזה מקל בהלכות שבת? אבל לא, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. זאת אומרת, זה לא בדיחה דרך אגב, זה אמיתי לגמרי. כשחושבים על זה, זה לגמרי אמיתי. זאת יש לנו... בדילמות מן הסוג הזה יש שני צדדים, אנחנו הרבה פעמים יש לנו נטייה לראות צד אחד, יש פה שני צדדים ולחלטה שאנחנו מקבלים יש מחיר. זאת אומרת, כל החלטה יש כולה מצד אחד וחומרה מצד אחר. אז זה בעיה אחת, הבעיה שבסברה. אבל הבעיה היותר קשה זה מה שהרמב״ם כותב כאן. כי לפי זה, אם אנחנו באמת רואים את הטעם כתוב בתורה, אז כן דורשים טעם הדקרה, נכון? אז לא נתבלבל, כן? אז ברור, כי התורה עצמה אמרה את זה. אומרת, אם אנחנו מנחשים או משערים מהו הטעם, אז אומרים לי, יכול להיות שאתה מתבלבל, מי אמר שאתה צודק? אבל אם הטעם כתוב במפורש בתורה, אז התורה אמרה מה הטעם, אז אין חשש שאני אתבלבל, אז שם עבדה אני אדרוש טעם הדקרה. אבל אני לא מדבר כרגע עם הרמב״ם, אם למנות את זה כמצווה בפני עצמה או לא, אבל ודאי ששם אני אדרוש טעם הדקרה. למשל,
הנה הגמרא בעצמה מביאה שיש לו מותר בזה,
טעם
זה נראה כאילו שלא דורשים טעם.
אוקיי, אבל אז זה אומר שיש פה משהו אחר, לא שאנחנו טועים בפרשנות. בסדר, יש חשש שאתה מתדרדר
מזה.
לא, לא שלא דורשים. הוא מסביר למה התורה לא כתבה את הטעם, לא למה אנחנו לא דורשים. זה הבדל גדול. התורה לא כתבה את הטעם כיוון שגם אם הטעם היה נכון, מה ששלמה עשה זה לא בגלל שהוא התבלבל בפרשנות שלו, היה לו יצר הרע. אבל כשמיישמים את זה לדרישת טעם הדקרה, אז מדברים על טעות בפרשנות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תדע האם התורה כתבה, אז זאת לא פרשנות, התורה עצמה כתבה את זה. אז למשל, שנייה אחת, אז למשל, אם לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, אז כאן כן צריך לדרוש טעם הדקרה. התורה עצמה כתבה את הטעם, אני לא דורש טעם הדקרה, אני פשוט קורא את הטעם הדקרה. ואז מה אני אמור להסיק? שאם למשל יש נשים צדיקות שלא מסירות את ליבי, ציבו של המלך, אז הוא יכול להרבות לו נשים, נכון? כי הן צדיקות. מה הבעיה? כל הבעיה זה רק נשים שמסירות את ליבו. ופה הטעם גם כתוב במפורש, לא כמו בלא תחבול נגד אלמנה. אז אם זה ככה, אז פה כן צריך לדרוש טעם הדקרה. עכשיו, הרמב״ם פוסק ביד החזקה שאפילו נשים צדיקות אסור להרבות. והמקור של הדברים זה גמרא במסכת... רצית להעיר?
צריך לשאול, אבל אתה מבין את המקור של רבי שמעון ורבי יהודה כספק בפרשנות הטעם, או האם אני לוקח גם כשזה ודאות, האם אני לוקח את זה בחשבון או לא?
על זה אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, בדרך כלל ההסברים הם שהבעיה היא הספק, זאת אומרת שיכול שתטעה בפרשנות, ואני עכשיו טוען שזה לא נראה לי סביר. א', בגלל שאתה תטעה יותר בפרשנות אם לא תלך אחרי הטעם, ובגלל מה שאני אומר עכשיו, שכשהטעם כתוב במפורש בתורה, גם אז לא דורשים טעם הדקרה, ושם אין חשש שתטעה או שיש ספק בפרשנות. הגמרא בסנהדרין בדף כף א', עמוד לפני או לפני מה שקראתי קודם, הגמרא אומרת ככה: לא ירבה לו נשים, המשנה, לא ירבה לו נשים אלא 18. כן, לא יכול יותר ב-18, אין מה לעשות, גזירת הכתוב. רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי יהודה אומר, הוא יכול לקחת אפילו יותר ב-18, כל עוד הן לא יסירו את ליבו. צדיקות.
לא
דובי תמה נקרא, עוד רגע, כן. רבי שמעון אומר, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. זאת אומרת, למעלה הוא אמר, רבי שמעון, רבי יהודה אמר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, לא, מה פתאום? אתה לא מרבה אפילו אם הן צדיקות. אם הן מרעות, אז אפילו אחת לא. אוקיי? למה שהוא אומר, לא יסיין, אם כן למה נאמר לו, ירבה לו נשים? זה אפילו כאביגיל. זאת אומרת, אפילו צדיקות הוא לא מרבה לו נשים. אז על זה שואל את הגמרא, את השאלה שלך. הגמרא אומרת, למימרא דרבי יהודה דר ישתם הדקרא, ורבי שמעון לא דר ישתם הדקרא. כן, הרי רואים מפה שרבי יהודה שמעון לא דורש טעם הדקרא. זאת אומרת הגמרא, והאיפכא שמינן לו, הרי למדנו את ההפך. דתניא, אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה, שנאמר לא תחבול בגד אלמנה, דברי רבי יהודה. בין ענייה בין עשירה הוא לא דורש טעם הדקרא. רבי יהודה, רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה, ואתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיעה שם רע בשכנותיה. מה זאת אומרת? מה שאמרתי קודם, שזה לא בגלל שהן מסכנות או לא מסכנות, אלא הבעיה שאם היא אלמנה ענייה, אז צריך להחזיר לה, כי אין לה בגד אחר. או כסות לילה למשל. אז אתה בא אליה בלילה, מחזיר לה את הקרים והכסתות שלה. התחילו לרנן מסביב, מה הגבר הזה עושה אצל האלמנה בלילה עם קרים וכסתות. כן, אז כיוון שכך, אז אומרים לו, אז אתה לא ממשכן אותה, בגלל שאתה לא יכול, אתה תצטרך להחזיר לה את זה בלילה, ופה כל העסק לא... אז בעצם הטעם הוא טעם טכני, לא בגלל ש, שהיא מסכנה או לא מסכנה. זאת אומרת, ההבדל בין ענייה ועשירה זה לא שהן מסכנות או לא מסכנות, פשוט בגלל שהיא תתעורר פה בעיה של, כן, של נראות, כן, בדיוק. כמובן שברקע זה כן נמצא, כי הייתה אופציה אחרת. אוקיי, אז תמשכן ואל תחזיר. מה הבעיה? בדיוק, ברור שיש פה כן דאגה למי שמסכן. זה לא, זה כן נמצא ברקע, אבל עדיין ההבדל הזה... על מה? רבי יהודה לא דריש טעם הדקרה, ורבי שמעון דריש טעם הדקרה. אז רואים פה באמת שהמצב הוא הפוך, רבי שמעון דורש טעם הדקרה ורבי יהודה לא. אז למה במשנה אצלנו, או רבי יהודה דווקא הוא זה שדורש ורבי שמעון לא דורש, לגבי המלך? אז אומרת הגמרא, בעל מה רבי יהודה לא דריש טעם הדקרה? ושאני יחד, הם מפרש טעם הדקרה. מטעם לא ירבה לו נשים, משום זה לא יסור ללבו. בדיוק מה שאמרנו קודם. אומרת, רבי יהודה לא דורש טעם הדקרה כשהטעם לא כתוב. אבל פה הרי הוא כתוב, לא הרבה לאנשים ולא יצאו לבבו. במקום שהטעם כתוב, אז זה לא דרשת טעם הדקרה, זה פשוט לקרוא את הפסוק. אז זה רבי יהודה כן עושה. להפך, כן, זה מה שרבי יהודה, ורבי שמעון, אמר לך, מקדי בעל מדרשינן טעם הדקרה, אם כן לכתוב קרא לא ירבה לאנשים ולשתוק. ואנה, מן המטעם לא ירבה, משום זה לא יסור. לא יסור למה לי? אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זו לא יסענה. זאת אומרת, רבי שמעון, דווקא בגלל שהוא לא דורש טעם הדקרה, אז הוא דורש, סליחה, טעם הדקרה, אז הוא שואל את עצמו, אז למה הוא כותב שלא יסור לבבו, לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו? לא צריך, הרי אני הייתי יודע את זה לבד, אני דורש טעם הדקרה. אם הפסוק כתב, סימן שהפסוק בא להגיד לי פה איסור, ולא טעם, כי את הטעם אני יודע לבד. אז הוא אומר שלא יסור לבבו, זה איסור עצמאי. שמה? שאסור לקחת נשים שמסירות הלב, אפילו אחת. לא ריבוי נשים.
למה
שלא... מה אתה אומר? אתה רואה, אתה מברר. אתה פרשת חן שיברר לך, זה המשפחה. כן? אז הוא אומר... רגע, 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 עכשיו הלאה. אלא מה אני מקיים לא ירבה, ואפילו כאביגי. כי כתוב בפסוק שני דברים. כתוב לא ירבה לנשים, וכתוב לא יסור לבבו. עכשיו, אם היה כתוב, אם היה כתוב רק לא ירבה לאנשים, אני גם הייתי יודע שהבעיה היא הסרת הלב. שמה כתבו ולא יסור לבבו? כדי להוסיף עוד איסור. עכשיו, יש שני איסורים. יש איסור על לא ירבה לאנשים, ויש איסור על לא יסור לבבו. לא יסור לבבו זה רק נשים מרושעות, וזה לא קשור לריבוי נשים. זה כל דבר. ולא ירבה לאנשים זה איסור על הריבוי, שכאן אפילו אם לא מסירות את ליבו. כי זה מיותר.
זה
בכלל אותם.
כאילו אומר, זה בכלל
אותם. נכון, זה איסור ולא טעם. למה? הוא אומר, אבל יש פה אמירה כל פסוק שמביא טעם הוא לא טעם, לפי רבי שמעון. כי לא צריך פסוקים שמביאים טעם, את זה אני יודע לבד. לכן זה כן אמירה עקרונית, זה לא ויכוח מקומי. טוב, אז עכשיו, הרמב״ם, בפירוש המשנה, לא הבאתי פה את היד החזקה, שם זה אותו דבר, אבל בפירוש המשנה הוא אומר משהו קצר ומפתיע. ואין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. הלכה כמוני, בקיצור. אין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. אני עושה מה שאני רוצה. זה מה שהרמב״ם אומר. וכשתסתכלו בספר המצוות, אז באמת תראו שהרמב״ם פוסק לא כמו אף אחד מהם.
ביד החזקה.
ביד החזקה, סליחה. הרמב״ם כותב ביד החזקה שאסור להרבות נשים מעבר ל-18. לא משנה מי, מרושעות, לא מרושעות. זאת אומרת, לא כמו אף אחד, לא כמו רבי יהודה ולא כמו רבי שמעון. אז זה... איך זה יכול להיות? הוא אפילו חושף את הקלפים, הוא אומר, אין עליך, תעשה זה בשקט, לא נעים. אז די ברור שכשהרמב״ם, כן, הרמב״ם מאיר את זה עלו. בשורש הזה החמישי. כי הרמב״ם חולק על הרמב״ם וטוען שכל פסוק שכותב טעם בתורה בעצם בא לחדש איסור, ולכן השורש של הרמב״ם הוא לא נכון, לא נכון וגם מיותר, כי אחרת הפסוק הזה
מיותר. התורה לא באה ללמד אותי רק רעיונות. זאת הנחה מאוד מעניינת, בפרט מהרמב"ן, בתור פרשן של המקרא. אבל הוא אומר, לא, לא יכול להיות. הפסוקים האלה הם כולם פסוקי ציווי. והדוגמה שהוא מביא, אחת הדוגמאות שהוא מביא, זה הדוגמה שלנו. אז הוא אומר ככה. ואני אומר, בזה העיקר מה שאומרים חכמים, לכאורה כבתי משמע וכנעיינת בי שפיר לבחיו, שלא ראינו לרבותינו בתלמוד שיתפסו לבי התורה מיותרים להיותם טעם ללב שקדמם. לא שמענו אצל חזל שהם קוראים את הפסוקים האלה כפסוקים מיותרים, שהם רק טעם ללב שלפניהם, אלא אם כן יבואו להוסיף או לגרוע. כלומר שנלמוד דין מחודש מן הטעם ההוא. מה זאת אומרת? אומר, הרמב"ן לא כופר בזה שהפסוק של הטעם באמת בא רק להביא טעם. אבל הוא אומר שהתורה כותבת טעם, תדרשו טעם הדקרה. בגלל זה היא כותבת את הטעם. זאת אומרת, כשאתה מפרשת לא ירבה לאנשים, תשתמש בטעם שלא יסור לבבו, תדרוש פה טעם הדקרה. כיוון שבעלמה לא דורשים טעם הדקרה, כך להלכה, אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרה, התורה לפעמים כותבת את הטעם כדי להגיד לי, פה כן תדרוש. הרבן לא
מתרוש.
כמו רבי יהודה. כמו רבי שמעון בעלמה, פה תעשה... גם לפי רבי יהודה.
ושני כיוון יכול לקחת 100 צדקניות ולא אחת לשעה?
לא, לא, לפשטות לא. לפשטות הכוונה שהוא אסור לרבות לאנשים רק אם הם מסירות את ליבו.
ואחת לשעה
אותנו? אחת לשעה אולי כן.
אבל זה
אסור לבבו. מה? זה הטעם, זה לא איסור. אני אומר, הרמב"ן לא מקבל שלא יסור לבבו, זה איסור. הרמב"ן גם הוא מסכים שזה טעם. רק אומר, הטעם בא להסביר לך איך לקרוא את האיסור. עכשיו, באיסור כתוב לא ירבה לו נשים. הטעם הוא לא יסור לבבו. אז אני אומר, ריבוי הנשים שהן נשים צדקניות, אין בעיה. רק ריבוי נשים מרושעות אסור. אישה אחת שהיא מרושעת, זה כבר דרישת טעם הדקרה. אנחנו לא עושים דרישת טעם הדקרה. זה, כן.
שאלה
כולה,
נדמה לי שהרמב"ן, בשורש הוא לא מביא את הדוגמה של המלך.
לא.
הוא מביא כל מיני דוגמאות שלא תחתי הארץ, לא תזנה את הארץ. אז א', הוא כנראה מחריג את זה מאוד.
לא, לא בטוח, יש עוד הרבה דוגמאות, הוא מביא כמה.
לא, אבל כרמב"ן, מה נגמר מלא תחתי את הארץ?
שהתורה, לא יודע, צריך לחשוב על זה, אבל זה מה שהוא קובע פה, שבעצם דבר כזה נאמר רק בשביל שלא, רק בשביל שתסיק ממנו איזושהי מסקנה הלכתית. לא יודע, צריך לחשוב מה הדבר ההוא מלמד אותנו הלכתית. בכל אופן, זה מה שהרמב"ן אומר, שבזה עליו השני ודאי טעם למניעה שקדמה מריבוי נשים. בסדר? ואף על פי כן נחלקו בו חכמי ישראל, שרבי יהודה דורש מה טעם לא ירבה משום לא יסור, ולימד שמרבהו נשים ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו, כלומר שתהיינה בדוקות בקשרות, ואחת מרושעת מותר לקחת לפי רבי יהודה, וככה ההלכה, כי ההלכה כרבי יהודה. אבל רבי שמעון דורש אותו לאו, הלכה נתכוון במחלוקת הכללית של רבי שמעון רבי יהודה, לא ספציפית פה עוד מעט נראה. ורבי שמעון דורש אותו לאו בפני עצמו, אמר אפילו אחת הוא מסירה את ליבו לא יסיינה, זה רבי שמעון. אבל רבי יהודה שדורש טעם הדקרה, אז הוא אומר לו,
רבי שמעון שדורש בעל מה טעם הדקרה, פה הוא לא דורש טעם הדקרה. אז הוא אומר לא יסורו את ליבו, זה לאו נפרד, וזה לאו על אחת, אחת שמסירה את ליבו. ולא יסור לבבו, זה... לא ירבה לנשים, הכוונה אל תקח יותר מ-18, וכמובן צדיקות אתה כן יכול, כי הוא דורש טעם הדקרה, אז אתה יכול לקחת צדיקות. אז הרמב"ן אומר, אם ככה הרמב"ם בעצם לא מסתדר לא עם רבי יהודה ולא עם רבי שמעון, כיוון שלפי שניהם יוצא שבעצם פסוק הטעם כן יש לו איזושהי משמעות הלכתית, או שהוא מתקן את האיסור, או שהוא מוסיף עוד איסור. עכשיו תחליף, אתה רוצה רבי שמעון, אתה רוצה רבי יהודה, הכל בסדר, אבל אחד משניהם. מה שאתה אומר לא מסתדר עם אף אחד מהם. בסדר? אז נדמה לי שמה שהרמב״ם מתכוון לומר פה, זה כך. בואו נקרא את המשנה שוב. לא ירבה לו נשים אלא 18. רבי יהודה אומר, מרבהו לו, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זו לא יסיינה. אם כן, למה אני אמר, לא ירבה לו נשים, זה אפילו כאביגי. קראתי זה כבר באינטונציה אחרת. איך שקראתי זה, תראו, מה זה לא ירבה לו נשים אלא 18? אז הרמב"ן קורא את זה בתור כותרת. לא ירבה לאנשים אלא 18. עכשיו רבי יהודה ורבי שמעון חולקים איך להעמיד את זה, צדיקות, מרושעות, כל הדברים האלה, נכון? הרמב״ם לא קורא את זה כך, זה דעה של תנא קמא, זה לא כותרת. יש שלושה תנאים במשנה. לא ירבה לאנשים אלא 18, זה דעה ראשונה, תנא קמא, סתם משנה. אוקיי? מה הכוונה? צדיקות, רשעות, לא משנה. 18 זה הקו. אחת רשעה מותר לקחת, 20 צדיקות אסור לקחת. 18. לא, לא לומדת את ה-18. זה לא חשוב, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז זה מציק לך שמגבילים את המלך. אז תנא קמא אומר 18 נקודה, לא משנה צדיקות או מרושעות. עכשיו בא רבי יהודה ואומר, מרבה הוא לא, ובא שלא עם מסירות את ליבו. זאת אומרת, אם הם צדיקות, אז שירבה לו גם 30. אין בעיה, הוא חולק על תנא קמא. ורבי שמעון גם חולק על תנא קמא. הוא אומר, אפילו אחת שמסירה את ליבו אסור. ו-18, נכון, מ-18 ומעלה אסור בכל מקרה. אבל אחת שמסירה את ליבו אסור. אז אם ככה, יש שלוש דעות במשנה. והרמב"ם פוסק בו תנא קמא. כשהוא אומר, אין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי שמעון, הכוונה הלכה כתנא קמא. וזה באמת מה שכתוב ביד החזקה. מה שכתוב, שאסור להרבות נשים מעבר ל-18. לא משנה אם צדיקות או רשעות. עכשיו השאלה המעניינת היא, וכאן אני חוזר לנקודה שממנה יצאתי, למה באמת? הרי אם הטעם כתוב בתורה והרמב״ם הרמב״ם מודה שזה הטעם, נכון? הוא אומר לא מונים את זה במניין המצוות, אבל למה לא תדרוש טעם הדקרה? למה לא למנות את זה כמצווה נפרדת? זה אני מבין מה שכתוב פה, לא למנות את זה כמצווה נפרדת, כי זאת אותה מצווה, אסור להרבות יותר מ-18 נשים. הטעם פלוס האיסור ביחד הם ההלכה, הם המצווה שבה מדובר. אז ברור שלא צריך למנות פה שתי מצוות, כן, זה ברור. אבל השאלה למה לא לדרוש טעם הדקרה במצב שבו הטעם כתוב, זה לא ברור. טעם כתוב, מה החשש? שתתבלבל? אתה לא תתבלבל, הוא כתוב.
אבל אני מבין איך אתה אומר את זה, הגמרא בעצמה מציינת את שומרו שכן יתבלבל.
אז אני אומר, הוא לא התבלבל, היצר שלו לקח אותו. הגמרא מסבירה למה התורה לא כתבה טעם הדקרא, לא למה אני לא אדרוש טעם הדקרא.
אני לא מבין מה אתם מתכוונים לדרוש טעם הדקרא.
לדרוש טעם הדקרא, הכוונה...
הלכה שונה, במקרה שאני מחליש
ראשונים, זה מסביר כמו שאני... לא, זה לא, מה פתאום, להפך. אם חכמים היו אומרים, יושבים בסנהדרין, הם לא, אין להם, הם לא מלך, והם לא שום דבר, הם לא נגועים, זה מועצת חכמי התורה, הם לא בכנסת, הם עושים החלטות נקיות, אוקיי? אז הם יושבים בדין ואומרים, אנחנו דורשים את הטעם הדקה, 18, אם הם צדיקות מותר יותר, ואם לא, אז אפילו אחת לא, בסדר? מה החשש יתבלבלו? אין שום חשש. הנה, עכשיו הם קבעו את זה, ועכשיו שלמה המלך בדיוק יודע, להפך, דווקא בגלל שהם לא דרשו טעם הדקה, אז שלמה המלך אומר, בסדר, אז אני אתבלבל. להפך, תגיד, תעשו את זה על השולחן. הנקודה שהגמרא מסבירה בעמוד ב' זה לא למה לא דורשים טעם הדקה, זה הרחבה של הראשונים. הגמרא מסבירה למה התורה לא כתבה את הטעם. זה משהו אחר. למה התורה לא כתבה את הטעם? זה משהו אחר. אבל כשחכמים יקבעו את הטעם ויקבעו את הגדר, להפך, זה יכול למנוע את הטעות של שלמה המלך. לכן כשהראשונים מיישמים את מה שכתוב בעמוד ב' גם להסביר את למה לא דורשים טעם הדקרה, בעיניי זה בעייתי. גם בגלל שאתה תתאה אפילו אם לא תדרוש טעם הדקרה, וגם בגלל שבשבוע הטעם כתוב במפורש, אין סיבה שתתאה. תתאה בפרשנות, יצרים יש לכולנו. אבל אין סיבה שתתאה בפרשנות, להפך. יותר סביר שאתה לא תאה בפרשנות אם אתה לוקח בחשבון את הטעם, מאשר אם אתה לא לוקח בחשבון את הטעם. אז למה לא לדרוש טעם הדקרה? ואם הטעם כתוב במפורש בפסוק, אז ברור שלא תתאה. עכשיו ודאי צריך לדרוש טעם הדקרה. אז למה לא? לפי הרמב״ם, תבינו, לפי הרמב״ם, הרי המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון זה אם דורשים או לא דורשים טעם הדקרה. מה סובר תנא קמא במחלוקת הזאת? הרי לפי הרמב״ם יש שלוש דעות, לא שתיים. אז אחד אומר דורשים טעם הדקרה, אחד אומר שלא דורשים טעם הדקרה. מה סובר תנא קמא? ומה הוא שונה מרבי יהודה ורבי שמעון? ברמה העקרונית, לא בוויכוח על המלך. הוא טוען שלא דורשים טעם הדקרה אפילו אם הוא כתוב. זה השיטה שלו. זאת אומרת, רבי יהודה כן דורש טעם הדקרה כשהוא כתוב, נכון? הרי זה ראינו. רבי יהודה שלא דורש טעם הדקרה, אם זה כתוב, אז הוא דורש. כי אצל רבי יהודה יכול להיות באמת שמה שלא דורשים טעם הדקרה זה בגלל החשש שנתבלבל. אז אם זה כתוב, לא נתבלבל, אז למה לא לדרוש? אבל תנא קמא לא דורש אפילו כשזה כתוב. והרמב"ם פוסק הלכה כתנא קמא. לא כרבי יהודה. אנשים חושבים שהרמב"ם פוסק כרבי יהודה, כי הוא פוסק שלא דורשים טעם הדקרה. לא נכון. הרמב"ם פוסק כמו תנא קמא, לא כמו רבי יהודה. תנא קמא גם הוא אומר שלא דורשים טעם הדקרה, אבל הסיבה שלו היא שונה. לא הסיבה של רבי יהודה שבגלל החשש שם תתאה או תתבלבל, אלא בגלל שאנחנו לא דורשים טעם הדקרה, אפילו אם הוא כתוב, אפילו לא תתבלבל. למה באמת לא? נדמה מה שכתוב ברמב״ם זה שלא דורשים טעם הדקרה כי לא צריך. כי ממה נפשך? אם
הדרשה של הטעם משנה את הפירוש, זה הפירוש התכליתי, ללכת לפי הטעם. ואנחנו מעמידים את זה מול הפירוש המילולי, כן, בשפה של, של, של משפטנים. אז יש פירוש מילולי ויש פירוש תכליתי. עכשיו, מה שבעצם אומרים לנו זה שאנחנו לא עושים פרשנות תכליתית, רק פרשנות מילולית. אז אומר לנו הרמב״ם כך, אם הפרשנות התכליתית מביאה אותך למסקנה שונה מהפרשנות המילולית, אז פשוט טעית. כי איך זה יכול להיות שהטעם מביא אותך למקום אחר מהאיסור? מה, התורה לא מתנסחת במדויק? הקדוש ברוך הוא חזקה לו שהוא יודע להתנסח במדויק. אז אם הפסוק מביא אותך למסקנה אחת והטעם מביא אותך למסקנה אחרת, זה אומר שפשוט טעית בטעם. ואם הטעם לא מביא אותך למסקנה אחרת, אז תדרוש טעם הדקרה. אז אין טעם הדקרה, אז תלך עם הטעם, אין בעיה, זה אותו דבר. זה נקרא לא לדרוש טעם הדקרה. וזה מה שאומר הרמב״ם. אפילו במקום שהתורה כותבת את הטעם, אין טעם לדרוש טעם הדקרה. למה? כי אם יוצא שכשהתורה כותבת את הטעם ויוצאת לך מסקנה שונה ממה שכתוב בפסוק, אז בניגוד למה שאומר הרמב״ן, שהולך עם רבי יהודה, כן? שהוא אומר שבעצם זה בא להגיד שאת הפסוק תקרא אחרת. הרמב״ם אומר לו, זה בא לתת טעם. מה זה אומר לתת טעם? זה אומר שלא יכול להיות שיהיה הבדל ביניהם, אחרת זה לא עבד זה. אלא מה? כנראה טעית בפרשנות של פסוק הטעם, לא של פסוק הציווי. בואו נראה את הדוגמה פה, במלך. אני רק רוצה להדגים, בואו נראה את הדוגמה במלך. במלך כתוב לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אז מה אתה מציע שאני אדרוש טעם הדקרה? כי הוא כתוב פה, פה אני לא אתן, נכון? כתוב שלא ירבה. אז מה, אני אקח 30 נשים צדיקות, זה מותר לי, נכון? כי אני דורש טעם הדקרה. אומר הרמב״ם, או אומר תנא קמא, והרמב״ם פוסק כמותו, 30 נשים צדיקות גם יטו את לבבך. אתה תרצה כל הזמן עם הנשים שלך, במקום הדברים החשובים. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם כתוב הטעם, אז אין סכנה שנטעה. יש סכנה שנטעה בפירוש הטעם, לא בפירוש הפסוק. זאת אומרת, הטעם הוא שלא יסור לבבו, זה נכון. אבל מה זה אומר בפרקטיקה? זה אומר שאפשר לקחת 30 נשים צדיקות או לא? אז היינו חושבים שכן. אפשר לקחת 30 נשים צדיקות, כי הם לא יסורו את לבבי. לא נכון, גם 30 נשים צדיקות יסירו את לבבך. אז לכן אסור לקחת שום אישה, צדיקה או מרשעת, מעבר ל-18. וזה אולי הטעות שעשה שלמה המלך, אולי, אם זאת הייתה טעות פרשנית ולא טעות של יצר. עוד פעם?
למה כתוב את
הטעם? רק בשביל להסביר לך.
אבל אני כבר יכול לדעת את הטעם.
לא, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. הרמב"ם פוסק כמו רבי יהודה, לא כמו רבי יהודה, אבל כמו הדעה שלא דורשים טעם הדקרה. אז למה כתוב הטעם? הטעם כתוב כדי לגלות לך את הטעם. בשביל מה? לא בשביל לחדש לך הלכה. זה בדיוק מה שאומר תנא קמא. הטעם בא רק ללמד אותך מה עומד מאחורי
האיסור.
כן, אבל מסקנות הלכתיות אין מה להסיק, כי הטעם לא בא להגיד לך מסקנות הלכתיות. להפך, ההנחה היא שהניסוח של התורה הוא מדויק. אז אם מהטעם יוצא לך מסקנה שלא יוצאת מהניסוח של האיסור, אז זה אומר שכנראה לא הבנת את הטעם.
לא, אם אני...
אם
שלא כתוב את הטעם, ואני מבין את הטעם שלו,
לא דורשי.
וזה יוצא כמו שכתוב.
אין בעיה,
אז אני יכול להבין, אוקיי, עכשיו, במקרה כזה זה לא נוגע.
לא, אז זה לא יותר כמו הפסוק, כי אחרת כבר מהפסוק עצמו יכולת להגיד שבמקרה הוא זה לא נוגע. אם הדבר הזה יוצא רק מהטעם ולא מהפסוק, זה אומר שהטעם לא מתלכד עם הפסוק.
מה אתה
לך? לא למד אותך, מה אתה?
איפה שלא כתוב את
הטעם. כן, כן.
אני אומר, אוקיי, במקרה כזה אני הולך...
מה היית אומר בלי הפרשנות התכליתית? מהפרשנות המילולית מה היית אומר? שזה שייך למקרה ההוא או לא שייך למקרה ההוא? אם היית אומר שזה כן שייך למקרה ההוא, ועכשיו כשאתה עושה פרשנות תכליתית יוצא לך שלא, אז זה אומר שהטעם שלך לא קולה על הפסוק. כי הפסוק מנוסח במדויק. אם זה היה יוצא גם מהניסוח המילולי, אין בעיה, אז תדרוש טעם הדקרה. זה לא נקרא לדרוש טעם הדקרה, זה פשוט לקחת את הפרשנות המילולית. כי זה אותו דבר. עכשיו ממה נפשך, הרמב״ם אומר שלא דורשים טעם הדקרה כי לא צריך. לא כי אפשר לטעות, כי אין סיבה. הטעם אמור להתלכד עם האיסור. אוקיי, ולכן בעצם לא דורשים טעם הדקרה. עכשיו גם ברור למה לא מונים את הפסוק ואת הטעם כשתי מצוות בייחוד, כשתי מצוות נפרדות, כי זה באמת אותו דבר. אחד אומר לך את האיסור והשני רק מסביר לך את האיסור. אז זה לא רק שהשני הוא לא איסור ולכן אין מה למנות אותו, אלא הוא פשוט כפול. גם אם תמנה אותו זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו הראשון. אין סיבה למנות אותו אפילו אם הוא היה כן נתפס כאיסור. שנייה אחת, אני רק עוד משפט. מה אבא אמינה למנות את הטעם? כי באמת, אם אני תופס כמו הרמב״ם, שהפסוק השני לא בא להוסיף פרט הלכתי,
אלא הוא בא לגלות לי באמת מה הטעם של איסור ריבוי נשים, זאת אומרת שיכול להיות שאסור לבבו, אז ההיגיון היה אומר לכתוב באיסור, לא איסור על ריבוי נשים, אלא איסור על הסרת הלב. למרות שהפסוק הוא הפסוק של הטעם. כי הפסוק של הטעם בעצם אומר לך מה באמת התורה רוצה לאסור עליך. אז נכון שהפסוק בא רק לתת טעם, אבל ברמה העקרונית מה שאתה צריך זה למנות, אם בכלל למנות פסוק אחד, הייתי מונה רק את פסוק הטעם. לא רק את הפסוק של האיסור. אוקיי? אז יש היגיון בלמנות את הטעם. רק אומר הרב, במקום שהטעם כתוב יחד עם הפסוק, אז זה בין כל וכל מתלכד. תמנה את הטעם, תמנה את האיסור, רק אל תמנה אותם בייחוד. זה מה שהוא אומר. אל תמנה אותם בנפרד. תמנה את אחד מהם, זה בכלל לא משנה איזה מהם תמנה. כי זה אותו דבר. לא. בגלל שהטענה, אם האייפון לא יוצא מהמשמעות של הפסוק, וכן יוצא מהטעם, אז זה אומר שתהיית בטעם. אין איסור על אייפון. זה בדיוק הנקודה. רק הסרת הלב של נשים נאסרת. לא, כי גם מי שלא פוסק כמו הרמב״ם וחושב שיש פה רק שני תנאים, פוסק כרבי יהודה. רבי יהודה גם הוא לא מנה את זה כשתי מצוות. את ההלכה במחלוקת אם דרשין את תמה דקרה או לא דרשין את תמה דקרה היא כרבי יהודה. אנשים, רוב המקרים, לא ראיתי כמעט מי ששם לב לזה, שבעצם הרמב״ם לא באמת פוסק כמו רבי יהודה, הוא פוסק כמו תנא קמא, שגם הוא לא דורש תמה דקרה, אבל מסיבה אחרת, וזה אפילו במקום שהטעם כתוב במפורש בתורה.
זה המחלוקת ביניהם.
מה?
זה כתוב, זה המחלוקת ביניהם.
כן, בדיוק, זה הנפקא מינה. אוקיי? טוב.